בוקר טוב לכולם. אחרי שעסקנו בשלושת השיעורים האחרונים במי יכול להישאר בארץ ישראל ומי את מי צריך להוציא מארץ ישראל, נעסוק היום מה זה ארץ ישראל. זה יהיה סדרת שיעורים, מספר שיעורים. אנחנו נקיף פחות או יותר את המקורות על גבול דרום, מזרח וצפון של ארץ ישראל. המערב זה בטוח, זה הים. אבל כל הגבולות הללו בדרום, במזרח ובצפון צריכים עיון גדול בדיוק מה הגבול המדויק. ויש לזה הרבה מאוד נפקמינות. בראש וראשונה, מצוות הכיבוש, עד איפה היא מסתרעת. אפשר גם לכבוש מעבר לגבולות הללו, אבל זה חיוב דאורייתא, השקול כנגד כל המצוות שבתורה, לכבוש את השטחים, ולכן חייב לדעת, אדם חייב לדעת, כל אחד מישראל, וכמובן ממשלת ישראל, וכמובן צבא הגנה לישראל, עד איפה זה הגבול שחייבים לכבוש. יש גם סדרי כיבוש. כולם יודעים שכתוב גערה בדוד המלך, פלטרין שלך לא כבשת, ואתה הולך לכבוש לך מקומות אחרים בסוריה וכדומה. יש גם סדרי כיבוש לפי גודל הקדושה של ארץ ישראל, ולכן יש גם בהחלט מגוון דרגות בשטחי ארץ ישראל, אבל המשותף בין כולם שאנחנו חייבים לכבוש את כל השטח, כפי מה שאנחנו נדווה פה את זה במשך השיעורים הקרובים. ונפקמינה נוספת היא כמובן, שאם כבר כבשנו את השטח הזה, יש על זה איסורים חמורים ביותר למסור לריבונות זרה משהו מן המשהו, מן כל השטח הזה שאנחנו נראה אותו לגבולותיו. יש בזה איסור לא תכונם ולא ישבו בארצך, ויש בזה אנטי מצוות כיבוש ארץ ישראל כמובן, ויש והארץ לא תימכר לצמיתות. את כל הפרטים הללו אנחנו נעסוק במשך השיעורים הבאים בלי נדר. אז בואו אנחנו נעסוק קודם כל בגבול דרום. אני רוצה להחכים מיידרים כתוב. ויש לפניכם פה בצד ימין למעלה, יש מפה חלקית מאוד של ארץ ישראל, מירושלים דרומה. אתם רואים שיש סימונים במפה הזאת, כתוב שם רמב״ם קו רוחב 29.5. זה עוד נראה, אני לא יודע מספיק בשיעור הזה, בשיעור הבא, הרמב״ם פצוט מסרטט את ארץ ישראל לפי קווי רוחב וקווי אורך של המפה. זה דבר מאוד מעניין. אני תמתי בעצמי, איך זה יכול להיות שהרמב״ם, שהוא כל כך מודרנית, אומר, ממש אומר מספרי קווי רוחב. כתבתי פעם מכתב לקרטה שהם מומחים גדולים במפות, והם כתבו לי תשובה שכבר מספר הרבה מאוד שנים לפני הרמב״ם, היה חוקר מצרי, גיאוגרף מצרי, שהוא קבע את קווי הרוחב, ואחר כך נראה, נצליב את זה ונראה שבהחלט קווי הרוחב של הרמב״ם הם בדיוק קווי הרוחב שלנו במפות המודרניות שלנו היום. אז זה קו רוחב 29.5, זה הקו הדרומי לפי הרמב״ם שעוד נעסוק בו במשך הזמן. אבל בואו נסתכל, ניקח מהחומש קודם כל. כתוב בבראשית, פרק י' פסוק י' ויהי גבול הכנעני, אנחנו כובשים את ארץ כנען, מצידון בואכה גררה, גרר זה בדרום, עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבויים עד לשה. אז כתוב פה, אם נבודד פה את מה שכתוב כאן בדרום, גרר עד גרר עד עזה. מאז ומעולם הייתה בעיה של כיבוש בדרום ארץ ישראל, בעיקר בעזה. אבל עוד לפני כן, בזמן אברהם ויצחק אבינו, אנחנו קוראים ככה, אני קורא מספר אחד. ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים, אומר רש"י, ימים רבים מרובים על של חברון. בחברון עשה 25 שנה וכאן 26. בתוך ה-26 שנים הללו, נולד איש חשוב מאוד, קוראים לו יצחק אבינו. הוא נולד אי שם בדרום. לא כתוב בדיוק באיזה מקום הוא נולד, אבל הוא נולד בדרום ארץ ישראל, בארץ פלישתים. אולי זה היה בגרר, אולי זה היה בנווה דקלים. באיזשהו מקום בדרום ארץ ישראל נולד כבר יצחק אבינו. וזה אין ספק שהמקום הזה הוא ארץ ישראל. בואו נראה בהמשך הדרך. מספר 2. ויהי רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. הוא הלך בכיוון דרום, מתוך מטרה לעשות מה שעשה אבא שלו, כשהיה רעב בארץ ישראל, אז הוא נסע למצרים. וירא אליו השם ויאמר, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת, ויהיה עמך וברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. הפסוק הזה הוא לא פשוט, כי כתוב קודם כבר, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת. מה החזרה, הלוך וחזור על בנקודה הזאת. אומר הרמב"ן במספר 5, שכון בארץ אשר אומר אליך, אין טעם שיאמר בבת אחת, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת. זה סתם כפלות. אבל פירושו, אל תרד מצרימה, שכון כל ימיך בארץ שאומר אליך בכל פעם ופעם, מדי פעם אני אגיד לך, תלך לגור פה, תגור, אבל המסגרת היא בתוך ארץ ישראל. על פי השם תישא, על פי השם תחנה. וגור אתה בארץ הזאת בארץ פלישתים, בינתיים אתה גר בפלישתים, כי לך ולזרעך אתן אותה, כדכתיב לכנעני תחשב 5 צרני פלישתים. מתכוון לפסוק שנמצא פה ביהושע, במספר 11, בצד שמאל, קצת יותר למעלה, זאת הארץ הנשארת כל גלילות פלישתים בכל כפרי הגשורים, מן השחור אשר בני מצרים, עד גבול עקרון, צפונה, לכנעני תחשב, 5 צרני פלישתים, העזתי והאשדודי, האשקלוני, הגיטי והעקרוני והאבים. זאת אומרת, תדע לך, גם פלישתים, כל 5 הערים הגדולות הללו של ארץ פלישתים, זה ארץ ישראל. אז זה מה שכבר הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק אבינו, וכמו שרשי כאן אומר במספר 4, אל תרד מצרימה. למה? למה אל תרד מצרימה? שהיה דעתו לרדת מצרימה, כמו שירד אביו בימי הרעב. אמר לו, אל תרד מצרימה, שאתה עולה תמימה, ואין חוץ על הארץ כדאי לך. זאת אומרת, אתה, באמת, אברהם היה נולד בחוץ לארץ, גם עלה באופן זמני במצרים, גם יעקב יצא לחוץ לארץ. אתה עולה תמימה, אתה ניצלת בעקדת יצחק, מסרת את נפשך לארץ ישראל, מסרת את נפשך לעם ישראל, היית מוכן לקיים את דבר השם בלי שום הרהור, אז לכן אתה, יש לך שכר גדול, אתה לא הולך לחוץ לארץ. זאת אומרת, מכל המקורות שאמרתי עד עכשיו, אין בזה ספק שארץ פלישתים היא ארץ ישראל. נכון, שיש בה איזשהו הבדל בין ארץ פלישתים למקומות האחרים, ולכן באמת, אם אנחנו מסתכלים בפסוקים, אנחנו מאוד התקשינו בכיבוש של ארץ פלישתים במשך ההיסטוריה. אני קורא פסוק במספר 9, ויבוא יהושע בעת ההיא, ויחרט את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן עיניו, מכל הר יהודה, מכל הר ישראל, עם הריהם, לא נותר ענקים בארץ, בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדון נשארו. אי אפשר להשתלט על הסתר הזה. אחר כך גם בהמשך, כשיהושע מזדקן כבר, מספר 10 כתוב, ויהושע הזקן בא בימים, ויאמר השם אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, זאת הארץ הנשארת, כל גלילות פלישתים וכל הקשורי. היה בהחלט קושי להשתלט על החלק הדרומי של ארץ ישראל, מן השחור אשר על פני מצרים, ועד גבול עקרון צפונה, לכנעני תחשב, תדע לך, כיוון זה ארץ ישראל, זה 5 צרני פלישתים, זה ארץ ישראל, ובעצם אתה חייב גם כן לכבוש את השטח הזה, אבל באמת יהושע התרכז בתחילת כיבושו בחלקים המרכזיים של ארץ ישראל, פלישתים, זה נמצא בשוליים הדרומיים, כאשר בהחלט משה רבנו כבר כבש את עבר הירדן המזרחי, וישוע כשהוא הולך לכבוש, אז זה הולך לכבוש, כמו שנאמר לדוד, פלטרין שלך, קודם כל אתה לכבוש את המקומות היסודיים המרכזיים, ואחר כך תלך לפריפריות לכבוש שם ולהשלים את הכיבוש. ובאמת מי ישלים את הכיבוש הזה? תראו מספר 12, וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה ואת אשקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה. אז יהודה באמת ישלים, יהודה שייך לשבט יהודה, יהודה ישלים את הכיבוש וכבש באמת את כל ארץ פלישתים, וגם שם היו בעיות, תסתכלו קצת יותר מאוחר, בפרק ו' בשופטים, במספר 13, והיה עם זרע ישראל ועלה מדיין ועמלק, ובני קדם עלו עליו, ויחנו עליהם והשחיתו את גבול יהוד לארץ עד בואכה עזה, להשאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור. היו קשיים גם אחרי הכיבוש של עזה, היו הרבה קשיים, אבל בהחלט עזה היא 100% ארץ ישראל, בלי שום ספק. יצחק אבינו נולד שם, יצחק אבינו הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, שלא יצא לחוץ לארץ. אז בוודאי שהמקום הזה הוא מקום שהוא ארץ ישראל, אם כי המקום הזה הוא היה קשה מאוד לחיבוש, וגם אחר כך היו הרבה צרות מהמקום הזה, אבל זה לא גורע מקדושתו ומהיותו חלק מארץ ישראל. תראו, רש"י קצת מגדיר את הדבר הזה, אני קורא במספר 8 בצד ימין למטה, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים ויברכהו השם. מה זה בארץ ההיא? אומר רש"י, בארץ ההיא, אף על פי שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה, כארץ שבעה גויים, אומר המהר"ל בגור אריה שלו, אף על גב דוודאי ארץ ישראל היא. אל תטעה במה שאני אומר לך במדרש, שהיא לא חשובה כמו ארץ ישראל המרכזית. שהאסר לו הקדוש ברוך הוא לצאת לחוץ לארץ, והוא התנחל בפלישתים. אפילו אחי לא הייתה עיקר ארץ ישראל עצמה. יש בהחלט בארץ ישראל של דרגות חשיבות, ודאי שהדרגה החשובה ביותר זה בית המקדש והר הבית וירושלים, ויש שכם, יש חברון, יש טבריה, ואחר כך יש ערים אחרות, יש בית שען, יש ערים אחרות, אבל מבחינת ההשתלטות והכיבוש, כל המקומות הללו שווים. יש סדר כיבוש, אבל בוודאי שכל זה ארץ ישראל, גם המקומות הללו, שהם מבחינה מסוימת פחות קדושים ממקומות אחרים. בוודאי שירושלים הכי קדושה, לכן כתוב במסכת כתובות, בדף העיני, שכאשר האדם רוצה לכפות את אשתו, אישה רוצה לכפות את בעלה, לבוא לגור מחוץ לירושלים לירושלים, הם יכולים לכפות אחד את השני. כמובן, אם ברור שהכפייה הזאת היא באמת לא מדברים חס ושלום כפייה באלימות, אלא אם אישה לא רוצה לעבור, אז היא לא מקבלת כתובה. אם האישה רוצה לעבור והבעל לא רוצה לעבור, אז הוא חייב לתת לה כתובה. אבל באופן עקרוני, בהחלט אנחנו רואים שיש אפשרות או רצון של אדם להתקדש במיוחד, כמו שאומר החתם סופר, אז הוא הולך לגור בירושלים. לא כל עם ישראל צריך לגור בירושלים, אין בזה ספק. אבל אם באמת מישהו נשאו ליבו, בוודאי שהוא יכול להעביר את משפחתו לגור בירושלים. גם האישה אותו דבר מצד שני. על כל פנים, לכן, זה מה שכתוב פה, זה לא ארץ ישראל עצמה, יש בהחלט דרגת קדושה פחותה, כמו שהגמרא גם אומרת לגבי עבר הירדן. על עבר הירדן נכבש על ידי משה רבנו, זה המקום הראשון שנכבש מתוך שטח ארץ ישראל, על ידי משה רבנו. אבל, וזה 100% ארץ ישראל, השטח הזה של עבר הירדן, שעוד נדבר עליו באריכות רבה. אבל בכל זאת, עבר הירדן, יש לה מינוס מסוים לגבי עבר הירדן המערבי, כמו שאומרים חז"ל, שאי אפשר לבנות שם משכן. כל המשכנות, גם הזמניים, נבנו רק בחלק המערבי של הירדן, כי החלק המערבי הוא יותר קדוש מהחלק המזרחי. אבל שלא נתאה ונחשוב חס ושלום שזה לא ארץ ישראל. המשך חוכמה באיזה מקום מסביר. הוא שואל, הגמרא אומרת במסכת סוטה, שמשה רבנו כל כך הרבה התפלל לעבור, לגור בארץ ישראל. אז הגמרא אומרת שם במסכת סוטה, בדף י' ד' שם, וכי לכל מפריה הוא צריך, או לסבוע מטובה הוא צריך, מה הוא כל כך שואף לבוא? שואל המשך חוכמה, מה הוא שואף? הוא שואף לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. לכן הוא רוצה, מתאמס, והתחנן, כל כך הרבה תפילות, כדי לבוא לגור בארץ ישראל. אומר המשך חוכמה, זה לא כזו קושייה. הוא כבר נמצא בארץ ישראל. על עבר הירדן היא ארץ ישראל. מה שהוא כן רוצה, הוא רוצה לעבור את הירדן לחלק המערבי, כיוון ששם באמת יש קדושה מסוימת נוספת, שהיא ראויה לבית השכינה, וחוץ לארץ לא ראויה לבית השכינה, וגם עבר הירדן לא ראויה לבית השכינה. לא בונים משכנות חוץ מ... לכן באמת הייתה גערה גדולה בשבטים שבנו מזבח בעבר הירדן, כי המקום שאפשר לבנות בו מזבחות, זה רק בארץ ישראל המערבי. אז כך בהחלט צריך מאוד להיזהר, לא להתבלבל, וכלפעמים יש מיטויים כאלה של פחיתות מסוימת בשטחים מסוימים בארץ ישראל, אבל זה ארץ ישראל לגבי כיבוש, התנחלות ואיסור נתינה לגויים, אין בזה ספק שכל ארץ ישראל היא שווה. אז עכשיו נחזור לענייננו. היו זמנים שכל שטחי ארץ ישראל היו בידינו. זה לא היה הרבה זמנים, הרבה שנים, אבל בהחלט היו זמנים כאלה שכל ארץ ישראל הייתה לגמרי בידינו, במיוחד בימי שלמה המלך, כמו שכתוב פה במספר 14, ושלמה היה מושל בכל הממלכות, מן הנהר, הכוונה נהר פרט, כמו כל המפרשים, ארץ פלישתים, שעל ידי דיברנו לפני רגע, ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. ויהי לחם שלמה ביום אחד, 30 קור סולת ו-60 קור קטקם, וכו' וכו'. עכשיו מספר 15, פסוק מאוד יסודי, כי הוא רודה בכל עבר הנהר, רודה אומרים כאן המפרשים, שולט חזק, לא שלטון רפוס, אלא שולט חזק בכל עבר הנהר, בכל החלק של עבר הנהר, עבר הנהר זה כמובן עבר הנהר פרט, לכיוון שלנו, לכיוון מערב, מתפסח ועד עזה, כן, יש מחלוקת בחזל, איפה זה בדיוק תפסח, יש אומרים שתפסח זה מקום ליד עזה, וכמו שהוא שלט על החלקים האלה, הוא שלט על כל העולם כולו, אומרים חזל, או שזה בנקודות נציון בגבולות, אז אנחנו יודעים בדיוק איפה שזה. אז הוא היה רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה, בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. שימו לב טוב, המילה שחוזרת פה בפסוק הזה, שלוש פעמים זה המילה כל. כי הוא רודה בכל עבר הנהר, שלום היה לו מכל עבריו מסביב, בכל מלכי עבר הנהר. יש פה יסוד מאוד חשוב. אם אתה רוצה שיהיה מכל הסביבים, כל הפריפריה שלך שיהיה שלום, ושתוכל להיות איש תחת גפנו ותחת תאנתו, כמו שכתוב פה בהמשך, וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה, שלא תהיה טעות, מדן ועד באר שבע, דן זה לא המקום הצפוני ביותר, וגם באר שבע לא המקום הצפוני, אבל זה היה עיקר היישוב של ארץ ישראל, של עם ישראל היה בשטחים האלה, כל ימי שלמה, למה? כי הוא היה רודה בכל. כאשר אתה רודה בכל שטחי ארץ ישראל, בלי התפשרויות עם כל מיני דברים אחרים, אז יהיה לך שלום מכל עבריך מסביב. אם אתה לא רודה בכל, לעולם יהיה לך צרות. אם תשאיר חלקים מסוימים מכל המקומות הללו שאתה חייב לכבוש, תמיד יהיה לך, תהיינה לך בעיות. אם אתה רודה בכל עבר הנהר, ורודה הכוונה שולט חזק, אז בהחלט יהיה לך שלום מכל עבריך מסביב. אני תמיד הייתי אומר, כשנוסעת שלום עכשיו, אם אתם רוצים שלום עכשיו, צריכים ארץ ישראל עכשיו. אם תהיה ארץ ישראל כולה עכשיו, יהיה גם שלום עכשיו. פסוק מפורש כתוב פה. אני עכשיו נחזור לעניינים, אני חוזר עכשיו על כיוון, לכיוון דרום של ארץ ישראל. תראו רגע אחד, בדברי אור החיים הקדוש, במספר 7, על הפסוק הזה שקראנו מקודם, כי לך, ליצחק אבינו נאמר, כי לך ולזרעך אתן אותה, כי דכתיב לכנעני תחשב וכו' וכו'. ארץ פלישתים, אומר אור החיים הקדוש, מספר 7 אני קורא. בכלל נטילת הארץ, נתינת הארץ היא, ולזה גם כן הסכים הרמב"ן, מה שראינו מקודם, ואומרו, לך, הבטחה זו, אולי שהיא על מה שהצליח הוא שם, כדכתיב, היזרע יצחק בארץ ההיא. הוא בא להגיד לך שהארץ הזו היא כנראה, זה כנראה ארץ לא הכי פוריה בעולם, ויצחק זרע בארץ ההיא, והצליח בארץ ההיא, לכן כתוב בארץ ההיא. עוד נתכוון לומר, שיזכה הוא בא לזרע, יכול להיות שאתה תפקד בבנים בארץ הזאת, ואולי כי לא יחזיק אברהם בארץ פלישתים בחזקה הראשונה, אברהם אבינו עשה מהסכם עם אבימלך, ואנחנו נראה בשיעור הבא בלי נדר את הגערה של חז"ל באברהם אבינו שהוא הסכים את ההסכמה הזאת עם אבימלך מלך פלישתים. אז הקדוש ברוך הוא רצה שלפחות יצחק יחזיק בה. לזה רצה השם שיחזיק יצחק בה. הוא יחזיק בה בחוזקה, בחזקה מעולה שחרש וזרע. כשאתה רוצה להחזיק בארץ, אתה חייב לחרוש ולזרוע בארץ, ואז הוא מוצא מהשערים. לזה דקדק השם בדבריו לומר את כל הארצות האל. עוד נתכוון, האלה, על הרצות הללו שהן לא כל כך פוריות, אם אתה תחזיק בה, אתה תזכה לפתח אותה וכדומה, מהשערים. עוד נתכוון להבטיחו, כי אין לישמעאל חלק ונחלה בהבטחות אברהם, זולת יצחק לבד. והוא אומר לך ודקדק, לך, דקדק כלומר, זרעך, לשתול חלק מבניו, כי דווקא אותו שנקרא זרעו, כי ביצחק יקרא לך זרע, זה הוא. בעלי הבית את ארץ ישראל. נכון שאברהם היה לו גם את הילד הזה שקראו לו ישמעאל. ישמעאל אין לו חלק, וזה מודגש במיוחד, דווקא בארץ פלישתים ששם היה יצחק, אין לישמעאל שום חלק בארץ הזו. שמעתי פעם את שר הביטחון לשעבר, שאול מופז, שהוא דיבר פעם על עזה, בכלל הם קוראים לעזה בוץ, הבוץ של עזה. עזה זה ארץ נהדרת ביותר. זכינו להיות בעזה הרבה פעמים. שהייתה בידינו. זה מקום נפלא, אפילו פרחנו שם ברכת האילנות פעם בעזה. באיזה הזדמנות? אתם יודעים שממשלת ישראל הזאת היא לא... היא המשך של ממשלות מסוימות שהתייחסו לעזה, כמו שאני אמרתי, כמו לבוץ. ובאמת שמעתי את מופז פעם אומר, עזה זה לא נחלת אבות. אני לא יודע מי זה האבות שלו. אני יודע שזה נחלת אבות של אברהם, יצחק ויעקב. כי באמת זה היה מין, זה מין דבר כזה, זה מין ארץ כזאת שהייתה, היו לנו המון בעיות גם בסדרי הכיבוש שלה וגם בסדרי ההחזקה שלה וגם בדור שלנו. אבל אז הם היו באיזה שום ספק שהיא ארץ ישראל. אני אספר לכם באיזה הזדמנות אנחנו אמרנו ברכת האילנות בעזה. היה לפני פינוי ימית, הרב ישראל אריאל דיבר שם לפני חיילים. הוא אמר, צריכים לסרף פקודה, אסור להיענות לשום פקודת פינוי של ימית ושל בנותיה של ימית. הוא היה רבה, רבה של ימית, פיתח מאוד את ימית גם מבחינה דתית. ואז היה לו משפט. בית המשפט היה בעזה, בית המשפט צבאי היה בעזה. אז הביאו כמה חברים של רב ישראל אריאל, עדות אופי, אם הוא בן אדם טוב, אם הוא בחור טוב, כדי להקל בעונש שלו. ואז בדרך לעזה, אנחנו דרכנו בקעת האילנות שם בדרך לבית המשפט בעזה. אז הייתה, אני זוכר, שאנחנו היינו הולכים לבקר בעזה בלי שום מיגון ובלי שום נשק. היה לנו תלמידים שלימדתי באור עציון, היו לנו תלמידים מפוזרים בכל שטחי עזה. נסענו שם עם מכונית פרטית, בלי שום בעיות. עוד בילדותינו. היינו אנחנו עכשיו בחורים בלי 17 או משהו כזה, במלחמת סיני, שנרבשה עזה ונרבשה, נרבש חלק גדול מדרום ארץ ישראל. נסענו לקיבוץ ניר יצחק, נסעתי עם הרב ישראל יעקב אריאל, שהיה במחזור שלי בישיבת כפר הרועה, וטרמפים, ואחר כך הלכנו ברגל מניר יצחק לתוך עזה, שני בחורים בני 17, אף אחד לא נגע בנו ולא עשינו שום דבר. זאת הייתה המציאות, כמו שכתוב פה, כי הוא רודה, בזמן ההוא היינו רודים בשטח הזה, ואז שלום מכל עברה מסביב. עכשיו נעזור ענייננו להלכה. תראו, גם בראשונים יותר מאוחרים, אנחנו מוצאים בהחלט שאלות מסוימות שנשאלו מעזה. אני קורא פה לדוגמה שתי תשובות. תשובה אחת של הכפתור ופרח, ותשובה אחת של הרדבז, במספר 17. הכפתור ופרח כותב ככה, וזה באמת נותן לנו נון צדיק מצוים, איפה, עד איפה בדרום, בדרום עזה זה גם ארץ ישראל, עד איפה בדרום עזה זה ארץ ישראל. הכפתור ופרח כותב ככה, אני קורא מספר 17. נחל מצרים, כתוב בתורה נחל מצרים, הוא מקצוע מערבית דרומית לארץ ישראל. וזה הנחל הוא השיחור. וכן פירש רשי ז"ל, ואיננו היאור. היאור זה הנילוס, זה לא היאור. וכן כתוב בדברי הימים, והקהל דוד את כל ישראל מן שיחור מצרים עד לבוא חמת. וכן תרגם רבנו סעדיה גאון בתפסיר, ונשא בגבול מעצמו נחלה מצרים, והיו תוצאותיו הימה, והסתדיר מן מזל אל ודי אל אריש. תסתכלו במפה, אתם רואים את ודי אל אריש, שהוא נמצא, במפה שנמצא פה, מודפס אצלכם, קצת דרומית לעזה, דרומית לימית, יש ודי די ארוך, שמסתרע עד דרומית לאלת, נקרא ודי אל אריש, לפי שיטת הכפתור והפרח, ובעקבותיו תכף נראה גם הרדבז סופר ככה, זה הגבול הדרומי של ארץ ישראל. רחוק מאוד מהנילוס, וסיני בוודאי לא ארץ ישראל לפי שיטתם, אם כי בהחלט הכפתור ופרח בעצמו, אנחנו נראה שהרמב״ם סובר, ועוד 15 פוסקים כמוהו שהנילוס הוא נחל מצרים, וזה עוד נדבר על זה בעריכות. אבל הכפתור ופרח מצמצם את הגבול, הוריד לנו 100 קילומטר שבין תעלת סואץ לבין ואדי אל אריש, אבל לעומת זה בצפון, בניגוד לאחרים, הוא הוסיף עוד 100 קילומטר בצפון. אז אני לא יודע אם הוא שקלט את זה, איך שהוא בדיוק שקלט את הדבר הזה, אבל תראו לכם שכפתור ופרח זה הספר היסודי ביותר שעוסק בכל המצוות התלויות בארץ, כולל גם כיבוש ארץ ישראל. ואין לך הראשון או האחרון שעוסק במצוות התלויות בארץ בלי הכפתור ופרח. והוא סובר באמת שהגבול בדרום מצומצם עד ודי אל אריש, אבל כבר אתם רואים במפה של עכשיו שלפניכם, ימית עם 100% ארץ ישראל ועזה עם 100% ארץ ישראל, וגוש קטים 100% ארץ ישראל, אין בזה שום ספק, אין בזה שום מחלוקת. עד ודי אל אריש אין שום מחלוקת, אף אחד לא יגיד שהגבול הוא בירקון. אף למי זה יכול לקרוא שזה נקרא נחל, אני לא יודע מה. אז אני חוזר עוד הפעם, הכפתור ופרח במספר 18 בשם הרב סעדיה גאון סובר, שוודי אל אריש זה הגבול. אחר כך הוא אומר, בלכתך מעזה למצרים, אני קורא בשורה החמישית במקום מספר 17, תמצא לכמו 3 ימים, או פחות מזה, תחתוך סמוך לכניסתו לים כמתחווה קשת ותלך. וכן קוראים לו העם היום ודי אל אריש. כלומר, ודי אל אריש זה סוכות, כמו שהוא אומר, וזה הגבול של ארץ ישראל לפי שיטת הכפתור ופרח. גם הרדבז, תכף נראה, אומר ככה, וגם רב סעדיה גאון. לעומתם יש חבל פוסקים עצום, למעלה מ-15 פוסקים, ביניהם תוספות ורשי אגרא ואחרים, גם ראשונים ואחרונים, שבהחלט מדרימים את הגבול הרבה יותר עד הנילוס, וזה עוד נראה בפעם הבאה. בינתיים נדבר עכשיו על הגבול הזה. תראו עכשיו ברדב"ז, מספר 20. הייתה שאלה שקיבל הרדב"ז מעזה, האם בעזה חייבים להפריש תרומות ומעשרות? ואני רוצה בקשר לזה לומר בסוגריים נקודה מאוד חשובה. תראו, אנחנו עכשיו בשנת השמיטה. יש ערבה הדרומית ויש מקומות אחרים שאנחנו אוכלים משם דברים בלי קדושת שביעית. יש מאשקלון לדרום. תמיד צריך, כשאתה לומד את הסוגיה הזאת של הגבולות של ארץ ישראל, תחשוב למי נפקא מינה. עכשיו אנחנו בשיעורים האלה עוסקים נפקא מינה לגבי כיבוש, התנחלות, התיישבות ואיסור נתינה לגויים. זה הגבולות הגדולים האלה שמסומנים בתורה. יש גבולות עולי בבל. כשעולי בבל באו לארץ ישראל, בשלב הראשון שלהם, הם התנחלו בסך הכל על 50 קילומטר על 50 קילומטר. אפילו תל אביב לא הייתה בשטח עולי בבל. עד גזר היה עולי בבל. וזה היה עולי בבל. וכתוב, זה בסיפור בפני עצמו, אבל בהחלט הגבול של עולי בבל היה מאוד מצומצם, כאשר באמת במשך הדורות אחר כך, יותר מאוחר, ינאי המלך קבע שטחים הרבה יותר גדולים בארץ ישראל, וגם בעבר הירדן, ויש אומרים שכל מה שינאי המלך קבע, זה כלול בגבולות עולי בבל, וזה הנפקא מינה לגבי שמיטה ויובל ותרומות ומעשרות וכדומה, אבל שלא נטעה אף פעם לחשוב שנגיד הליטני הוא הגבול לגבי עולי בבל, אז מהליטני צפון זה לא ארץ ישראל, חס וחלילה. ליטני זה דרום ארץ ישראל בסך הכל. זה, יש לנו בגבול בצפון עוד הרבה מאוד שטחים אחרים בארץ. אבל תלוי למה נפקא מינה. אז הם שאלו אותו, את הרדב"ז, האם עזה נמצאת בתחום עולי בבל? כלומר, האם בעזה חייבים בתרומות ומעשרות בשמיטה ויובל? הם ידעו שעזה זה ארץ ישראל, זה פסוקים מפורשים, אבל מישהו יכול לחלוק על החומש ועל ספר יהושע. תשובה, אומר הרדב"ז, מספר 20 אני קורא. נראה ודאי, דחייבים. למען דאמר ארץ ישראל חייבת בתרומות ומעשרות אפילו בזמן הזה מן התורה, עולי בבל הכוונה, אז ענה מי חייב מן התורה? ולמען דאמר בביאת כולכם אמר רחמנה ותרומות ומעשרות לא מי חייב בארץ ישראל בזמן הזה, אלא מדרבנן, אז ענה מי חייבת מדרבנן, דוודאי עולי מצרים כבשוה. עולי מצרים הכוונה, אלה הראשונים שעלו ממצרים, אלא גם שבט יהודה שכבש את עזה, זה ארץ ישראל, בזה אין שום ספק. דאמרין על בגיטין, רואים כל שאילו מתחות מתוח מתורי אמנון עד נחל מצרים, שהוא נקרא היום ודי אל הריש. אתם רואים, אז הוא גם כן צובר, גמוע, כפתור ופרח, שוודי אל הריש זה נחל מצרים. וכל מה שבתוך החוט הזה הוא ארץ ישראל, אפילו הניסים שבים. וכבר ראיתי, כאן אומר דבר מאוד מעניין, כבר ראיתי מי שרוצה ללמוד מכאן, דאי קוברוס, הכוונה כפריסין, הוא בכלל זה. וחשב אותם בכלל ארץ ישראל, לדעתי הוא טעות מפורסם, כפריסין זה לא ארץ ישראל. לא ראיתי לדבר בו, מכל מקום עזה, היא משוחה מן ודי פריש לצד ארץ ישראל מהלך שתי ימים. עזה זה לא מרכז, זה לא דרום ארץ ישראל, אלא שני ימי הליכה דרומה ממנה, זה ודי אל הריש. דרך אגב, היום ודי אל הריש זה ודי יבש. כשהיינו בימית, זכינו להיות בימית תקופה מסוימת, נסענו גם לראות מה זה ודי אל הריש. זה ודי באמת אדיר, יש חומות אדירות שאתה רואה שפעם היה שם נחל, איתן, גדול, חזק, מצד אחד כמעט שלא רואים את הגדה השנייה של ודי אל הריש, אבל היום זה ודי יבש. אבל בכל אופן זה מה שהראשונים הללו, כולל רב סעדיה גאון, סופרים שזה בכל אופן תחום גבולות ארץ ישראל. בהמשך הדרך כתוב, תראו מספר 23, אין להעביר ראיה ממה שאין עושים שני ימים של גלויות, שאין דבר זה תלוי בארץ ישראל. זאת אומרת, אם אתה רוצה לבדוק מה זה ארץ ישראל, ואם תמצא מקום מסוים שלא עושים שם שני ימים, כי זה לא חוץ לארץ, או שכן עושים שני ימים, זה לא שייך לגבולות ארץ ישראל. זה שייך לאיפה השליחים הגיעו, האם הגיעו השליחים שהודיעו על קידוש החודש למקומות הללו או לא. לכן יש באמת הרבה פעמים טעויות שחושבים, למשל, שאילת זה לא ארץ ישראל. ואני שמעתי שכאלה שבאילת היום גם עושים עוד יום טוב שני של גלויות. לפי רוב הפוסקים באילת היא 100% ארץ ישראל. במיוחד הרמב״ם, שאתם רואים במפה שלפניכם, שקו רוחב של אילת זה ארץ ישראל. אז זה פשוט מנטרל את מי שסובר שהאינדיקציה לבדוק אם זה ארץ ישראל או לא, אז אם עושים שם שני ימים של גלויות או לא. יש גם איזו תשובה מעניינת של מריטס, מריצה אלון. נראה בינינו היום מוזר, אבל היה לו שאלה מהג'לון. איפה זה הג'לון? זה 20 קילומטר בתוך עבר הירדן, מזרחית לירדן. והיה שם יישוב יהודי, כמו שהיה בכל מרחבי עבר הירדן יישוב יהודי. שאלו אותו אם צריך לעשות שם היום טוב של איש גלויות או לא. שם, בקשר לזה, יש מחלוקת גדולה בין המריטס ובין אחרים. כן צריך לעשות יום טוב שני, אבל זה לא אינדיקציה לבדוק אם זה ארץ ישראל או לא. זה מה שכאן מוסיף לנו פה, הספר הכפתור אפרה. ממשיך הלאה. אז בכלל ארץ ישראלי. אז זה הרדבז. ועכשיו הרדבז מוסיף פה עוד משפט אחד. וגדולה מזו כתב שמדינת סין, הנקראת היום טריפולי, זה לא סין של היום. טריפולי זה טריפולי, שנמצאת בלבנון היום, שהיא מכלל ארץ ישראל. זאת אומרת, אני ראיתי בכפתור מפרח שהוא כותב שגם טריפולי זה ארץ ישראל. ובזה אני חולק עליו. זאת אומרת, בדרום שהוא אומר שוואדי אל-עריז זה הגבול, אני מסכים איתו. בצפון שהוא אומר ש... גם טריפולי ארץ ישראל, בזה אני חולק עליו. כשנגיע לצפון, נדבר על זה ביתר איכות על בכלל צפון ארץ ישראל והלבנון, כי רוב הפוסקים, רוב לבנון ארץ היא בהחלט שייכת לעם ישראל. אז נסכם מה שאמרנו עד עכשיו. יש לנו פה מתווה של הגבולות. נכון, היו בעיות כיבוש לא קלות ביחס לפלישתים. היו שם ענקים שנשארו שם. גם בחברון היו ענקים. לא היה, זה, נכון? זה הלך קשה. זה בפריפריה, זה בדרום. ולכן באמת יש מושגים מסולפים בעניין הזה. אני רוצה פה להוסיף נקודה אחת לגבי גוש קטיף וגוף מה שהיה לנו, היינו בתחילה, בפינוי הראשון, שפינו אותנו מימית. תדעו לכם שהמקומות הללו, גם ימית, גם גוש קטיף, אין בזה שום ספק, אני חושב שאחד הבעיות שלנו בהסברה שלנו, היא הבעיה שאנחנו תמיד מסבירים את הדברים באופן ביטחוני. כל הטיעונים, גם של לצערנו, גם של הציבור שלנו, שעוד נמצא חלקו בכנסת וכדומה, הטיעונים הם תמיד טיעונים ביטחוניים. יש בעיות, יש לנו פצמרים מעזה וכדומה, אז צריכים להשתלט, צריכים, לא יודע, צריכים להפציץ את עזה בגלל הפצמרים. אבל אפשר לסגת מעזה, זה... נהדר, שנסוגנו משם, זה משהו נפלא ביותר, זה אומר שיש לנו שלום מכל העברה מסביב. אבל על כל פנים, איך שלא יהיה, אני חושב, ולכן אני מאוד מחשיב גם את העיסוק בנושא הזה, אנחנו צריכים להשמיע הרבה פעמים את הדבר הזה, שזה 100% ארץ ישראל. זה לא, יש לנו בתנך, התנך מפרש את הדברים הללו. אם אתה טוען טיעונים ביטחוניים, שזה גם נכון, זה גם הלכה. אם אתה טוען בתקשורת ובכל המקומות טיעונים ביטחוניים, תמיד יש לך תשובה. שמעתי יום לא אחד את שר הביטחון שלנו, ברק, אומר, אנחנו לא צריכים את החרמון. למה? החרמון הוא עיניים של המדינה. אנחנו נעלה צפלין גדול, אתם יודעים, יש כזה צפלין, 50,000 דולר זה עולה, הוא קולט את כל התשדורות, והוא רואה נהדר מסביב. אז אנחנו, יש לנו עיניים יותר טובות, יש לנו צפלין. לא צריך את החרמון בכלל. אנחנו לא צריכים את החרמון בגלל שהוא עיניים של המדינה. זה גם מעלה שהוא עיניים של המדינה. אנחנו צריכים את החרמון, כי החרמון הוא מרכז ארץ ישראל, כמו שנראה בהמשך הדרך. אנחנו צריכים את עזה ואת כל המקומות הללו, ולשלוט שם כי הוא רודה בכל עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבר המסביב. זה יהיה, זה גם מצווה לשלום, אבל לא בגלל שלום אנחנו צריכים לכבוש את המקומות הללו. זאת המצווה היסודית הגדולה ביותר, שנראה את הרמב"ן הזה ביתר אריכות. המצווה השקולה כנגד כל המצוות היא כיבוש והתנחלות בארץ ישראל. ומי שטוען כל מיני טיעונים ביטחוניים, תמיד תהיינה לו תשובות אחרות. לכן אני חושב שהטיעונים שלנו, הם צריכים להיות בנקודה הזאת כל הזמן. אני אביא לכם פעם, לא יודע אם נזכרתי זה פעם בשיעור אחד, פעם סיפר לי חנן פורט, שהוא שאל את יוסי שריד, איך אתם הצלחתם תוך זמן לא רב, כל כך להכניס לתודעה של עם ישראל, או של חלק מעם ישראל, את המילים הכיבוש המשחית וכל מיני דברים כאלה. הוא אומר, תראה, אנחנו, יש לנו מומחי תקשורת, יש לנו צוות מיוחד. כל יום צריך להכניס בתקשורת משפט אחד, אבל חזק, שהוא יתפוס או את הכותרת הראשית בחדשות, או את הכותרת המשנית, ולדפוק בראש. כמו שאתה עושה, למשל, פרסומת לכל מיני דברים, אתה חוזר על זה הרבה פעמים, עוד פעם ועוד פעם, אתה אחר כך הולך לסופר או משהו כזה, אתה באופן אוטומטי שם את זה בתוך הסל, כי שמעת את זה 1,000 פעמים, דפקו לך בראש. ככה אנחנו עשינו איתכם. דפקנו לכם בראש 1,000 פעמים בכיבוש המשחית, עד שהדבר הזה תופס. וזה צריכים באמת ללמוד, אנחנו לא חכמי תקשורת, אבל קודם כל אנחנו צריכים בעצמנו לדעת את האמת הזאת. כשאנחנו נהיה משוכנעים בדבר הזה, ונהיה באמת חזקים בעניין הזה, ונראה מה שכתוב כאן, כי הוא רודה בכל עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עברה מסביב, אז בהחלט אנחנו נצליח לשכנע גם אחרים. קודם כל לשכנע את הציבור שלנו, ולא כל אחד יודע מי זה הרדב"ז ומי זה הכפתור מופר, אף אחד דומה. אפילו בלי זה, בתנ"ך עצמו אנחנו יכולים להוכיח בדיוק מה תחומי ארץ ישראל, בעזרת כל הראשונים והאחרונים, שעוד נמשיך אותם בשיעורים הבאים. טוב,